נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחיי כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
לילה טוב, מאזיני כל חי היקרים, השעה 12:30, אולי קצת יותר, אפילו 31. וכן, אני מתנצל, אבל אני מתנצל בגאווה, כי בשמחה, כי אני בירושלים, עיר הקודש, ואני מגיע עכשיו מאזור הכותל המערבי, וברוך השם, עם ישראל נוהר בהמוניו, ומגיע כולו, וכל כך הרבה יהודים, וכל כך הרבה אנשים, מכל הארץ ומכל העולם, וכל כך היה מרגש, אבל אני חייב קודם כל תודה אחת לנהג מיוחד ומקסים, שככה נהג מונית מקסים בשם מוחמד, שרק שמע שאני קצת ככה ממהר לתוכנית, לקח אותי ובמסירות דאג שאני אגיע עד המקום הזה, אז תודה רבה לך. ואנחנו כן יוצאים לדרך, אמנם באיחור קל של חצי שעה, מיד יפנה לכל המאזינים שכבר ממתינים לנו על הקווים. נודה בראש ובראשונה לבורא עולם על הזכות שנפלה בחלקנו לעמוד שוב כאן איתכם, מאזיני כל חי. אנחנו מודים על כל מה שבורא עולם נותן לנו, מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה כמובן לשלמה פולק, העורך והמפיק שלנו שעושה מלאכתו נאמנה. אורי כהן על הביצוע הטכני, יהודה ברגמן, מוישי כאן, צוות נפלא ממש שעומד לימיני ולמענכם, מאזיני כל חי היקרים. אנחנו ממש יוצאים לדרך, אתם מטלפנים עלינו למספרי הטלפון שהתפרסמו והתפרסמו כאן, וכבר ניגש ונאמר שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו?
לילה טוב, כן, בבקשה.
שלום, אני מדריך נוער פרטי, כל מיני נוער נושר או טרום נושר יותר נכון, והגיע לידיי סיפור עכשיו של
נוער, קודם כל נקרא להם נוער מתמודד.
מתמודד, כן.
כן.
והבחור הזה הוא בחור שסובל המון מאבא שלו. אבא שלו נקרא כאילו בן אדם מחנך וזה, אבל אבא שלו הרבה מתעלל בו, וכל דבר יורד עליו. אם הוא יצא חוצה לכמה דקות, הוא שואל אותו איפה היית, ואם הוא מאחר קצת מהישיבה, הוא חוקר אותו חצי שעה, איפה היית, אני לא מאמין לך, איפה היית? והוא יושב על עמוד חזק, שהתפלל, הוא בודק עם סטופר כמה שניות, הוא התפלל 18. קיצר, הוא בעצמו איבד כל טעם ביהדות. הוא שונא את הדת, הוא לא רוצה לא להתפלל, לא ללמוד שום דבר. הוא לא מניח תפילין, הוא לא מתפלל. זה לא מעניין אותו שום דבר. בחוץ הוא משחק אותה כאילו חרדי. עכשיו, השאלה האמיתית זה, איך ניגשים אל האבא? בשביל שיפסיק לפחות את ההתעללות, את הקלקול.
טוב, ראשית כל, אני מאוד שמח שאתה מעלה את הנושא הזה, וזה נושא כל כך חשוב וכל כך רגיש. אנחנו יודעים כי לצערנו הרב, ואני שוב מדגיש שההורים עושים הכל באמת מתוך כוונה טובה ורצון טוב, אבל לפעמים כשאנחנו לוחצים ומנסים בכוח להוביל ילד לאיזושהי דרך, אנחנו משיגים את ההפך. וזו באמת אחת הסיבות היותר נפוצות שנערים עוזבים דרך כזו או אחרת, רק משום שהם קיבלו לחץ. לחץ מעשייה, לחץ מקימה בבוקר, לחץ מלמידה, לחץ מתפילה, ולא משנה ממה. דרך אגב, זה דבר שהוא יכול לחולל אסונות בכל תחום. אם אדם רוצה שהילד שלו, או התלמיד שלו, יצליח בדרך כלשהי, הדבר האחרון שלו לעשות זה ללחוץ. לייקר, לשדרג, ליצור אצלו מצב שהוא מעט, עוד היה רוצה לעשות את זה גם, להיות מודל לחיקוי, אבל ככל שאנחנו לוחצים יותר, אנחנו לצערנו הרב מרחיקים יותר. וזו באמת נקודה חשובה, וטוב שאתה מעלה אותה. תראה, לגבי היכולת שלך להיכנס לסיפור הזה ולנסות לעזור, השאלה הראשונה מהם יחסי התלמיד ואתה? זאת אומרת, מה אתה שלו? רב שלו, חונך שלו, חברותה שלו? איזה מעמד יש לך אצל התלמיד?
לפני תקופה קצרה הייתי המשגיח שלו בישיבה, אבל עכשיו אני, עכשיו הוא עבר ישיבה. עכשיו אני, בקשר אבא שלו ממש חלש, הוא לא מדבר איתי על שום נושא, הוא כנראה משחד שאני אבוא אליו בתשונות או משהו, כי כבר אמרו לו את זה. הוא אומר לי שלום וזהו, לא רוצה לדבר איתי אותם עדיין.
אז בואי ננסה ליצור מסלול קצת יותר מורכב. תראה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהורים לא משנים. קשה, בטח בגיל כזה, לבוא לאבא שיש לו נער כבר, ואני מאמין שזה לא הנער הראשון, אין לי מושג מהמצב המשפחתי שם, ולהתחיל להגיד לו, טעית, ואתה שוגה, ואתה לוחץ, ואני אומר לך מניסיון שיש לי עם נערים שאני נפגש, ואני אמור לעמוד מול ההורים שלהם, ולספר להם כמה הם אולי מדי לוחצים, זה בדרך כלל לא נתפס, לא מתקבל. מה שאפשר לעשות בצורה מאוד רגישה, זה יחד עם הילד לנסות ולבדוק איזו דמות או אישיות אבא שלו מעריץ או מכבד. רב השכונה, רב הקהילה, רב סתם שהוא נוסע אליו מדי
אני
פעם.
אני ניסיתי, והוא אוכז שהוא מלך העולם, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, הוא בעל הבית, הוא כזה בעל תשובה ששום רב לא שווה כלום.
טוב, אתה יודע, יש שיר כזה, אבא של כולם, מלך העולם, זה מסתדר. בעיה. האמת היא שזו בעיה מאוד מאוד קשה, משום שברגע שאדם לא מוכן לקבל מאף אחד, והוא מרגיש שהוא המבין הכי גדול בעולם, אז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד קשה, משום שאדם יכול להיות עם המידות הכי רעות בעולם, אבל אם יש לו את היכולת להקשיב למישהו, או להאמין ולהבין שהוא לא בהכרח האיש הכי חכם בעולם, אז יש מה לעשות איתו. ומה קורה שם? סתם שאלה, אם אנחנו כבר פותחים את הסוגיה הזו עם האמא שלו, באיזה צד של המתרס היא נמצאת?
מאוד מאוד באמצע כזה, היא לא מתערבת את המדה בחינוך, היא גם מפוחדת כנראה מבעלה. הוא מאוד, בן אדם מאוד מפחיד, בעצם בדקות הראשונות גם אני פיחדתי ממנו, הוא עושה כזה פרצוף מפחיד עם עיניים מאוד מפחידות.
הוא מטיל חיטתו על הבריות, הבנתי. כן. בן כמה הנער?
בן 14. הוא רץ מישיבה לישיבה, כל מקום הוא לא מסתדר.
טוב, תראה, קודם כל זה ברור ש... הוא מחפש את עצמו משום שלא משנה איך הוא ילמד, אם הוא מגיע הביתה ובבית הוא מקבל שוב את הלחץ הזה, או את האווירה הזו שמייצרת לו את ההפך, אז זה לא יעזור המסגרת. סתם בוא נעשה רגע סדר. במסגרת שהוא נמצא היום, הוא מרוצה?
הוא די מרוצה, הוא אומר שהלימודים קצת לוחצים אותו, אבל הוא מרוצה מהחברה ומהצוות. ישיבה טיפולית.
וכן, בסדר גמור, ואנשי הצוות שם מודעים לבעיה שקיימת אצלו בבית עם אבא?
לא, רק עכשיו התחיל באלול שם, אני עוד לא שוחחתי איתם.
אז בוא תוביל תהליך מאוד מסודר. תראה, אין לי ספק, ואני חזרתי על זה, זאת אומרת, אני אומר לך את זה שוב למרות שדיברנו על זה, אבל חשוב שנבין את המפה בצורה מסודרת. אין לי ספק שאת האבא לא נשנה. אפשר אולי קצת לעדן אותו, אולי קצת לפתוח לו את העיניים, מאוד מאוד קשה לי להאמין. דבר אחד אנחנו כן יכולים לעשות. לבוא אליו בעמדה של כוח. מה הכוונה עמדה של כוח? לא הכוונה חף שלום באיומים, בכוח פיזי. אבל אם האבא מבין שהבן נמצא באיזושהי ישיבה, ומן הסתם המקום שהבן לומד שם, מוסד הלימודים, זה המקום שאמור לעשות טוב לבן שלו, לחנך אותו, לעצב אותו, לגדל אותו, לטפח אותו. והצוות הלימודי, התורני, לא משנה, האיש החזק שם מזמן פגישה עם האבא, והוא מוביל את השיח הזה. אז כמה שהאבא יהיה עקשן, וכמה שהאבא יהיה אדם שמרגיש שהוא הכי מבין בעולם, כשהוא שומע את זה מאוד איש צוות, ומאוד איש צוות, ומאוד בן אדם, נכון שלהשתנות הוא לא ישתנה, אבל הוא ינסה קצת לעדן את הצעדים שלו. אבל צריך להיות איש מאוד חזק. אני רוצה להגיד לך משפט, לפני 3 שבועות בערך, הייתה לי שיחה עם אמא שביקשה שאני אראה את הבן שלה, שהוא מתלבט, ויש לו קשיים, והוא בבעיות. ישבתי איתו 50 דקות. והסתבר שכמעט, אני לא יכול להגיד הכל, אבל שכמעט מרבית הבעיות שהוא בעצם מייצר סביבו, זה בגלל הלחץ המסיבי שהוא נתון בבית. ובעצם בבית שלו לוחצים אותו ברמה מאוד 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 קשה, כאשר מדובר על נער בגיל 20 או 21. ומתייחסים אליו בכזה לחץ, כמו שאתה אומר, עם סטופר, בשעונים, ומתי אתה חוזר, ומתי אתה בא, ולאן אתה הולך. וכשסיים את השיחה, הבנתי שבאמת יש פה 20% בעיות של הנער, אבל 80% זה מיוצר מהלחץ הביתי, ואז כשאימא התקשרנו למחרת, לשאול אותי, נו, מה היה בפגישה? אז דיברתי איתה בצורה מאוד קשה. זאת אומרת, לא צעקתי, אבל אמרתי, תקשיבי, 80% מהבעיות של הילד שלך, זה הלחץ הנוראי שאתם מטילים עליו בבית. מתי אתה קם, מתי אתה הולך לישון? אז תגובה ראשונית הייתה, בזמן האחרון כבר לא. זה בדרך כלל תגובה של אדם שאתה מתיח בו השם, הוא מרגיש אם זה לא בנוח, כי זה נחשף החוצה, והנה אמרו את זה. ואז התחלנו לפתח שיחה, ואמרתי לה, תקשיבי, מרן, ראש הישיבה, הגאון, הרב, שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, עמד בכנס מנהלים ומחנכים, יש לזה הקלטות, מילה במילה שומעים. ושואלים שם, הבן שלי הגיע הביתה, הוא ישן בבית, ועובר זמן קריאת שמה, מה עליי לעשות? אומר לו מרן הרב שטיימן זצ"ל, תעבור על ידו, תגיד לו השעה כך וכך, עוד מעט עובר זמן קריאת שמה. ואם הוא לא קם, וזהו, אומר לו הרב שטיימן, אתה את שלך עשית. אז הוא שואל אותו לא לעשות שום דבר. אתה לא מפקח שלו, אתה לא פקח שלו, אתה אבא שלו. אמור להגיד לו וללכת. היא הייתה בהלם. היא אומרת לי, בעלי, חשוב לזמן קריאת שמה שלו. אמרתי לה, הכל בסדר. לא עובדים בלחץ. הרגע שיושבים לילד בכוח, ולא משנה באיזה תחום, רוחני, גשמי, אפילו ללמוד חשבון או אנגלית, אם מלחיצים מישהו לעשות משהו, הוא לא מצליח. האופציה היחידה היא, כמו שאני אומר, ואני מתכוון לזה, לתקוף אותו מכל הכיוונים בצורה מכובדת. אם הוא יכול שהמי שבשה מתקשר לאבא, ראש הישיבה, משגיח, אבל אתה צריך לעשות לו את עבודת תשתית. שהילד יספר סיפורים, אתה יודע איך זה ישמע, שיבדקו את זה, אתה תיגש לשם, אתה טיפלת בו, אתה משגיח שלו, אתה בקשר איתו, אתה רוצה שהוא יצליח פה את הדרך החדשה שלו בישיבה, ובשביל זה אתה בא אליהם. אני עשיתי דברים כאלו בעבר. הגעתי למסגרות שלשם הגיעו נערים, שהכרתי את הבעיה שלהם המוקדמת, ושיתפתי את הצוות, אמרתי, תקשיב, אם תעשו כך וכך וכך וכך, הילד הזה יפרח, זה הדבר אחד שמעיק עליו. בדרך כלל ישיבות מסגרות שבעיקר מטפלות בנוער מתמודד, קשובות מאוד לבעיות והן מעוניינות לפתור את זה. תעשה שיתוף פעולה עם הצוות החדש שלו בישיבה. שיקראו לאבא, שידברו עם האבא, שיתכוננו לזה שאבא יתכחש ואבא יאיים, בסוף הדברים האלה יחלחלו. כואב לי להגיד לך, כי אם זה לא ישתנה, אנחנו יודעים שאת המחיר הכבד ישלם האבא עם הבן הזה. אבל מי ידח גיסה, אתם תיתנו לו חום, תיתנו לו אהבה, תסבירו לו שהחיים הם בכיף, החיים הם לא בלחץ. זאת אומרת, תנסו לאזן את הלחץ שהוא מקבל בבית, תוך כדי שלא מפסיקים לדבר, לפגוש ולתקוף במרכאות את האבא, שאולי משהו בסגנון ההתנהלות שלו יתעדן. בעצם יש לנו שני תפקידים מרכזיים, לחבק אותו, להכיל אותו, להסביר לו שדברים הם לא באמת כפי שהוא תופס אותם, זה הרבה יותר בנוח ובכיף, להתפלל זה לא חובה, זו זכות, ולקום זו איכות, לעדן את הלחץ ולתקוף את הלחץ מהבית.
עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה בקשר אליו. כן. הוא לוחץ עליי תקופה מאוד ארוכה, שהוא רוצה סמארטפון, כמובן שהורדתי אותו מהרעיון עם כל הכיוונים. עכשיו הוא לוחץ עליי מאוד חזק, שהוא רוצה סמארטפון כשר, מוגן, שאני אראה את זה, שאני זה, וגם כן, ואם לא זה, אז זה פחות MP5, כי הוא חייב לראות סרטים, כי...
תראה, קודם כל, למה בעצם אתה הדמות שמחליטה? מה בשיבה שלו? מה מותר, מה אסור? יש כללים מן הסתם.
אין לו כללים, הכל מותר אצלו, אבל...
לא, במסגרת, במסגרת שהוא נמצא, אין כללים?
יש כללים, ברור, אבל הוא אמר שאסור שם, אבל הוא יחביא את זה, כאילו, משהו כזה. יש לו חברים שיש להם שם סמארטפון כשר.
תראה, אתה ואני יודעים בצורה מאוד ברורה שילד נער, בפרט בגילאים הללו, ושבעתיים נער שעובר את מה שעובר הילד הזה בבית, אם הדבר הזה מגיע לידיים שלו, אין צורך לתאר את ההמשך. אנחנו מספיק אינטליגנטים בשביל לדמיין מה יהיה בהמשך.
גם כשר, נכון?
גם כשר. שוב, יגיע איזשהו שלב שהוא גם לא ישאל אותך. גם פה צריך להיות חכמים. תשמע, בוא נבדוק, בוא נראה, אם אתה תגיד לו את הלא המוחלט, הוא יבין שגם אתה לא מבין אותו, הוא בסוף ישבור ויפרוץ, אתה יודע, מכיר את זה, פורצים גדרים, קונים, בלי להגיד, פתאום אתה... צריך להיות חכמים פה. אבל עם הידיעה הברורה שלשם זה מוביל. כי ילד שקשה לו בלימודים, מתוסבך לו עם הבית, הוא מחפש עכשיו את כל נושא המדיה, הוא צולל לשם וההידרדרות שלו תהיה ברגע. אז יכול להיות שאם לעשות מוגן בצורה, ברמה גבוהה, של, לא כל כך מכיר, הדרן, או נתיב, לא משנה, דברים שהם באמת ברמה גבוהה, רק ייתנו לו את האופציות של אולי קצת, אני יודע, תקשורת.
לא, זה לא מעניין אותי. הוא רוצה סרטים, זה לא מעניין אותו.
אז תנסה עד כמה שאתה יכול להסביר לו, ולהבהיר לו, ולתת לו אלטרנטיבות, ויכול לשחק, וכל... זו סכנה שאני לא מחדש לך, כלום, אתה יודע אותה. שוב, תעשה את זה בחוכמה רבה, תוך כדי רגישות שלא יגיע מצב שהוא שובר כלים, ואז אתה מפסיד אותו.
הבנתי.
תודה שבחרת לך סייעתא דשמיא, בהצלחה, בשורות טובות, לילה טוב. אמן, אמן.
שיר מזדמן
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9, או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400, 050-432-4400. עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
סליחה?
כן.
איך אני מגיע לקלפי ברחוב התשח?
מה הבעיה? כך הוא אשל אדם ב-99 שח. הדרן במבצע מטורף רק ליום הבחירות. רוכשים מכשיר שמור ומקבלים ווייז הדרן ב-99 שקלים בלבד. כן, ב-99 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 80-97 בחשרות בית דין צדק בני ברק. כוכבית 80-97.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אבא, כשאתה בוחר לא להצביע, אתה נותן למישהו אחר להחליט עליי.
תקשיב לרגע צדיק, אם אתה לא הולך להצביע, אתה נותן למישהו אחר להשפיע על החיים שלך.
אין לכם זכות לוותר על הזכות. ב-17 בספטמבר כולם הולכים להצביע. מוגש מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
כשכולם באים בעמית סטור, מגוון ענק של כלים לאירוח במחירים של פעם בשנה. לרגל החג, ערכת פרימיום לעשרה סועדים רק ב-39 שקלים, הכוללת צלחות גדולות וקטנות, מזלגות, סכינים, כוסות ומביור.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
מורים ומנהלים, בואו לצרף מחשבה למעשה. הרשמו לתואר השני בהוראת מחשבת ישראל ותושבה במכללה ירושלים, ותיהנו ממגוון קורסים מרתקים המשלבים בין עולם ההגות והמעשה ומשפע הטבות ומלגות. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו 02-6750-938. הלימודים בנפרד לנשים ולגברים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9, או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400, 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
חבנו אליכם לאחר הפרסומות, ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, ככה, יש לי חברה די טובה, היא מאוד, כאילו, היא די שקטה ועדינה. עכשיו, כאילו אני חברה גם של עוד איזה קבוצה של בנות, אבל מה שקורה שכאילו החברה שלי הטובה הזאת אין בכלל קשר איתם. עכשיו כאילו השאלה, רציתי לשאול מה אני עושה בכזה מצב, כי כאילו לא נעים לי בהפסקה לא להיות איתה, ומצד שני אני רוצה להיות איתם גם, אז מה עושים?
שוב, החברה אחת היא חברה טובה שלך, או שתיים חברות שלך באותה רמה?
לא הבנתי, מה?
מדובר על חברה טובה שלך?
כן, היא יותר טיפוס עדין משקט כזה, וכאילו, והשני, וכאילו, והשניות, הן יותר כאלה רעשניות קצת.
והיא לא מסתדרת איתם?
בדיוק.
ואת מסתדרת עם כולם?
והיא מסתדרת איתם, כן. כאילו גם איתם וגם איתם.
הבנתי. תראי, באופן עקרוני זה כמעט בעיה שקיימת בכל חברה. בכל חברה. משום ש... בדרך כלל יש את האנשים שמסתדרים עם כולם, ויש אנשים שמסתדרים עם אנשים מסוימים. ואנשים שהם יותר מרכזיים, הם מחברים בכל מיני קצוות של אנשים. זה לגיטימי וזה הגיוני. עכשיו, אנחנו, כשנמצאים במרכז של החברה, ואנחנו אמורים כביכול להסתדר עם כולם, כי זה הטיפוס שלנו. חלק מהמקצועיות שלנו זה בעצם לדעת ולהלך בין הטיפות. זאת אומרת, או לתת תחושה לשקטים יותר שההרגשה שלהם הם טובה גם כאשר נמצאים על יד רעשנים. או לתת איזה מילה לרועשים והפעילים יותר, לתת יחס לשקטים יותר. הרי בעצם הסיבה שהטיפוס השקט פחות מרגיש בנוח במקום רועש, כי הוא שם לב שאולי זה לא הגזרה שלו, זה לא הסגנון שלו. הרי אין בן אדם שבאמת לא מרגיש בנוח בחברה סתם, הרי לא יורדים עליה או עושים לה משהו אישי. פחות נוח לה בחברה עכשיו. מרגע שההרגשה שלה תהיה טובה, והיא תרגיש שהיא מקובלת והיא לא עוד אחת שעומדת פה בצד, אז ממילא זה לא יפריע לה. אבל זה בעצם תפקיד שלך. תפקיד שלך, תפקיד של כל אדם שנמצא באיזושהי חברה, זה להוביל שגם האנשים שהם כביכול פחות דומיננטיים, פחות רועשים, פחות אנרגטיים, ירגישו בנוח בסביבה הזו. אם יודעים לקבל אותם נכון, באותו הרגע אין להם שום בעיה עם הסגנון הזה. ואני אומר לך את זה בניסיון. התפקיד שלך, אני בטוח שתעשי אותו נכון.
כן, אבל איך בעצם אני גורמת לזה שהיא תיכנס, כאילו, כי כאילו, אותי, אני כאילו כבר חברה שלהם, היא כאילו בכלל לא, היא לא מכירה אותם כל כך, אני לא יכולה לגרום להם, להגיד להם, תדברו איתם, מה אני אגיד להם?
לא, קודם כל זו הרגשה שאת צריכה לתת לה. את צריכה לתת לה להרגיש מאוד בנוח שם, ולשתף אותה כאילו, כביכול עושה שם היכרות, את חברה שלי, להכניס אותה לעניינים. הרי הסיבה שחבר טוב מרגיש פחות בנוח שחבר שלו נמצא עם קבוצה אחרת, זה כאילו הוא מרגיש שהוא גלגל חמישי, הוא תוספת, הוא נספח. אף אחד לא אוהב להרגיש נספח. כולם אוהבים להרגיש שהם בשורה הראשונה. לכן גם אלו שבנו את השלוש מחלקות במטוסים, לא הייתה מחלקה ראשונה ואחר כך שנייה ושלישית לפי הסדר. מחלקה ראשונה, מחלקת עסקים, מחלקת תיירים או מחלקת נוסעים. כי אין 2-3, אף אחד לא אוהב להיות 2-3. כולם אוהבים להיות משהו מיוחד.
כן, אבל בוא נאמר, גם אני כאילו, אני לא אחת מתוכם, אני חברה שלהם, אני מדברת איתם והכל, אז כאילו, אני עדיין, אני לא יכולה כאילו להכניס את, כאילו, אני מסתדרת איתם, אבל אני לא אחת מתוכם, כן?
אני מבין, תראי, שוב, זה דברים שגם לא קורים בבום וטרח ולא בלחיצת כפתור, זה עניין של הרגשה. בסוף, היא צריכה להרגיש על ידך קצת יותר בעניינים כשאת על ידם, והם בהמשך הדרך אמורים לקבל ממך כמה מילים שיעשו דבר שמה שנקרא יפנו גם אליה יחס. כביכול תקחי אחריות על זה. או, יש לך עוד אופציה שאני פחות מועדפת, אני פחות אוהב אותה, אבל אין ברירה וזה לא עובד, פשוט להסביר לה שיש כאלה ויש כאלה וזה לא על חשבון אהב, שצריכה להרגיש בנוח, וזה בסדר גם אם היא לא תהיה על ידך כשאת איתם, אבל זה לא שום דבר על חשבונכם, זה כבר יותר מורכב.
אבל כאילו לא כל כך מסכימה לבוא, כי כאילו היא לא מרגישה נוח, אז כאילו...
זה בדיוק מה שאני אומר, ככל שהיא תרגיש יותר בנוח, יהיה לך יותר קל להביא אותה להיות ביחד איתך.
אוקיי.
זה סוג של תהליך.
אני מגיעה לתם בכלל, אז כאילו,
איך אני אגיד לבואי? אז תגידי לה, תקשיבי, תבואי ואני אדאג והכל יהיה בסדר. את חברה שלי ואני רוצה איתך איתי, ותאמיני לי שתתרכך וזה ייעלם, ואת תרגיש שם הכי בנוח בעולם. היא למרות זאת מתעקשת, אז בסדר, זה מה שנקרא יהיה רב לה. אז אני אומר רק שהיא לא תיפגע מזה שאת הולכת עם עוד, כי תבין לה שזכותך להיות חברה של עוד כמה חברות ולא רק שלה, וזה לגיטימי. בסדר? בשורות טובות ולילה טוב, בהצלחה.
Cabin, con mi sole, ven la mano, 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 m
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב אורביד.
וברכה.
ראשית כל אני רוצה להודות לרב על התוכנית. אנחנו מאוד נהנים מזה, מהחוכמת החיים וכולי.
תודה רבה.
רציתי לשאול איך מרגישים חיות בעבודת השם. שהתפילה ככה תהיה עם גשמה, כלימוד. להרגיש את הקדוש ברוך הוא.
שאלה מצוינת. אני חושב שכמעט מרבית החיים שלנו אנחנו עסוקים סביב השאלה הזו. ומרבית מבעלי המוסר והמחשבה וגם חכמינו זכרם לברכה טיפלו בזה כמעט מדי יום. ולמה? באופן עקרוני היהודי הרי עובד את קונו ואת בוראו כל יום כל היום. אנחנו לגיונו של מלך, ענה עבדה דקודש הבריך. ומטבע הדברים כשאדם עושה משהו יום יום, שעה שעה, רגע רגע, לילה, לשבוע שבוע, שנה שנה, מקבלים איזשהו הרגל. על זה כבר נאמר שצריך לעשות, האדם צריך לעשות את תפילתו, שהתפילה שלו לא תיראה כקבע, או לא תיראה כמשהו, כמסוי עליו. וזו בעצם העבודה שלנו בחיי היום יום ביהדות. וחכמים גם נתנו לזה פתרונות. פתרון למשל ספציפי לתפילה, חז"ל אמרו חשוב מאוד שאדם יזכיר צרכים אישיים שלו בתפילה, משום שכשאדם פתאום מתחבר לטקסטים דרך צורך אישי, הוא רוצה בריאות, הוא רוצה זיווג, הוא רוצה נחת מהילדים, הוא רוצה הצלחה, ופתאום הטקסט שלו הופך לתקשורת ישירה, אישית עם בורא עולם, אז הוא מקבל פתאום איזושהי לחלוחית בתפילה. יש לכל דבר פתרון ספציפי. אין ספק שהפתרון המרכזי, אם רוצים לעשות מה שנקרא עבודת תשתית, טיפול שורש ולא סתימה, זה לתפוס תפיסת עולם שונה על כל מה שנקרא עבודת השם, ואני אסביר. התרגלנו לא באשמתנו כמובן, קיבלנו את זה בתיש דורות, אם זה ממחנכים, אם זה מהורים, אם זה מסביבה, שחייבים להתפלל וחייבים ללמוד וחייבים לעבוד את השם. והמילה חייב, המילה צריך, היא מילה שמאוד מאוד רווחת אצלנו. אפילו תסתכל איך אנשים מתנהלים ביום יום בבית שלהם. אדם שבחר לעסוק למשל במוזיקה, החלטה שלו, הוא חושב שהוא שר יפה, הוא גם קיבל פידבקים שהוא שר יפה, הוא מלחין, תשמע איך הוא מדבר כל היום. אני חייב להקליט שיר עכשיו באולפן, אני צריך להוציא סינגל חדש, אני חייב למצוא הופעה נוספת. כל השיח של... שמע עקרת בית. אני צריכה לקפל כביסה, אני חייבת לסדר את הבית. התרגלנו שהשיח היום-יומי שלנו בנוי ממילים של חייב וצריך. ובלי לשים לב אנחנו משדרים לתת מודע שלנו, חייב, צריך, צריך, חייב. איך נראה בן אדם שעושה משהו כי הוא חייב? כמו שעושה בן אדם שחייב. תחשוב, ואני אומר את זה הרבה פעמים בהרצאות להורים או למחנכים, שאנחנו נשנה את השיח. שאישה תגיע הביתה ולא תגיד אני חייבת לקפל כיסה. אני רוצה. זה הרי לא משנה את העובדה, הרי היא תקפל כביסה. רק שהיא משדרת לעצמה צריכה, אז היא גם מקפלת כמו שהיא צריכה. ותחשוב שהיא לא רק אומרת רוצה, אלא היא גם דואגת שברקע תהיה מוזיקה כשהיא מקפלת כביסה. איך זה ייראה? אני לא חייבת להכין ארוחת ערב לבעלי, אני רוצה. אני לא חייב להתפלל. זו זכות להתפלל. אני רוצה לדבר עם אבא בשמיים. אני לא חייב ללמוד. אני רוצה לגוע בחוכמה האלוקית. ואת קודם כל להפוך את השיח ואת הגישה שהמסלול שלנו הוא לא מסלול חובתי, הוא מסלול זכותי. עכשיו זה תהליך, מדברים ככה, חושבים ככה. פעם ניגש אליי תלמיד. הוא אומר לי, הרב, כתוב שהגאון מווילנה היה מברך בברכת המזון, אין לעולם על יחסרין ובלי הרחמן והכל. אני יכול גם? שאלה מפורסמת בכל מיני עניינים, יש אנשים שרוצים להתפלל כמו הדמור ההוא, ולברך כמו הגאון הזה, ואתה מכיר את קיצורי הדרך. אני חושב שמחנכים קלאסיים, או לכל הפחות מחנכים ששולחים את דור קודם יותר, היו עונים לנו תשובה כמו שקיבלנו בישיבה. כשתהיה הגאון מווילנה, תברך עד לעולם על יחסרינו. הגאון מווילנה עשה את זה בגלל ביטול תורה, שם אתה נמצא. זה סוג של תשובה וזה בסדר, אני מקבל אותה. אני חושב שהיא פחות תואמת את הדור שלנו. כשאני נשאלתי את השאלה הזאת, אמרתי לו, בוודאי שאתה יכול. הוא קצת היה מופתע, אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, כן, אתה יכול פשוט לעצור בסוף לעולם על יחסרינו, ולא להמשיך הלאה. אמר לי, כן, הרב בטוח, אמרתי לו, בטוח. אבל זה עניין שלך. אתה לא רוצה לבקש רחמנו יפרנסנו בכבוד? אתה לא חייב. אתה אתה לא רוצה להגיד רחמנו, ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה, הכל בסדר. אתה לא רוצה לבקש בשורות טובות, ישועות ונחמות שאליהו הנביא יביא לך, אין בעיה. אתה לא רוצה שרחמן יברך אותך ואת אשתך ואת כל הילדים שלך, בסדר גמור. אתה פתאום הופך את התפיסת עולם שאומרת, יש לי את האופציה לעמוד עם אבא בשמיים, שהוא כל יכול, ואנחנו לא סתם זועקים בימים הקרובים, עד אחרי הושענא רבה, את צמד המילים אבינו מלכנו, משום שהצמד אבינו מלכנו מגלם בתוכו את אין ספור היכולות והרצונות, כי אבא זה דמות שרוצה לתת לבן שלו הכל, אבל לצערנו לא תמיד יכול לתת הכל. ומלך יש לו יכולות בלתי מוגבלות, הוא יכול לתת הכל, אבל הוא לא תמיד רוצה לתת לך את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו. הוא גם אבא שלנו שרוצה לתת לנו הכל, והוא גם יכול לתת לנו הכל, כי הוא מלך מלכי המלכים. אז אתה לא רוצה לדבר איתו? אתה לא חייב. אתה לא רוצה לבקש שפע? אתה באמת לא חייב. זה עניין שלך. כשתפיסת העולם מגיעה שתפילה, ברכה, לימוד, עבודת השם זו זכות ולא חובה, זה כבר נעשה בצהלה ושמחה הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. זו תפיסת עולם וזה טיפול שורש. אפשר לקבל איזה חיזוקים, אם אנחנו נשתדל לקיים את דברי השולחן ארוך, שלצערנו זה דברי השולחן ארוך ברורים ללא חולקין, אבל לצערנו פחות רואים שאנשים נוהגים כפי ההלכה הזו, וחבל. השולחן ארוך כותב שפסוקי דה זמרה אומרים בנעימה, ומזמור לתודה יש לומר בנגינה. זאת אומרת, הלכה מפורשת לנגן מזמור לתודה כל יום. זה מאוד מחזק את האג'נדה ואת תפיסת העולם שעבודת השם זה משהו כיפי ושמח ולא משהו חובתי ועול. ואתה תראה שאם תקפיד כל בוקר במזמור לתודה לשיר, אתה לא צריך לשיר בקולי קולות, אתה יכול לעצמך, אני אפילו משתדל לרקוד קצת במזמור לתודה אם אני יכול. זה נותן דרייף. תודה לך אבא בשמיים. איזה זכות יש לי שאני הבן שלך? איזה זכות שאני יכול לדבר איתך ולדבר איתך על הכל ולהגיד לך אתה... איפה נשמע כדבר הזה שעומד יהודי מול מלך מלכי המלכים ואומר לו ברוך אתה, בלי גינוני מלכות. כל תפיסת העולם הזאת מביא אותנו למקום של הבנה שעבודה, לימוד ותפילה זו זכות ולא חובה. וזה יכול לעזור לעבודת השם בשמחה.
יש עוד שאלה קטנה, זה אותו נושא, מה הרב אומר על הספקים? הספקים? זה מאוד יכול לגרום חובה. איך אפשר לעשות גם
מספקים
וגם שזה מרצון?
זה שוב תלוי בתפיסת העולם. אם אתה רוצה להוביל את עצמך למצב שבא לך להגיע למדרגה של ידיעת התורה, ההספקים יעשו לך שמחה וכיף. אם אתה נכנס להספקים כי אתה בלחץ של, אני חייב לגמור לפחות פעם אחת שס עד גיל זה וזה, יש לי חברים שסיימו מסכת ואני לא, חשוב לי לעשות סיום. אם השיקולים מכל סוג שהם, הם מגיעים מתוך מנוע של חובה, צורך, תחרות, יכולת, זה ייראה כך. אם זה יבוא ממקום של, הלוואי שתהיה לי ידיעת שס, וואו, חלום חיי לדעת תלמוד בבלי. אני כל כך מדמיין לשלוט בכל הגמרא, וואו. זה כל הזמן לגוע בקודש ברוך הוא, זה להיות בקי בכל נבחר. אם זה בא דחף ממקום כזה, גם את ההספקים זה מביא ממקום של שמחה וכיף, לא ממקום של לחץ.
כן, אבל הרבה פעמים זה מתחיל ממקום, כמו שהרב אומר, מקום טוב, ובגלל שזה כבר חייב להיות משהו כל יום, אז זה כן נכון. לחובה.
תשמע, מטבע הדברים, אדם שנכנס למסלול, יש לו ימים קשים יותר, גם הרבה אנשים שנכנסים, סליחה על ההשוואה, אבל זה חלק מהחיים, אנחנו חייבים להביא דוגמאות לדיאטה, מתוך רצון, לא אף אחד לא יפחית אותם. הם החליטו שהם רוצים להיראות טוב יותר, לעלות את המדרגות בלי להתנשף. זאת החלטה שבאה מתוך רצון, וביומיים שלושה, ארבעה, חמישה ראשונים נמצאים באנרגיות מאוד חיוביות, והם רצים והולכים, ואוכלים חסה ובקרוב ולחם קל ושותים רק מים. באמצע התהליך יש רגעים של קושי. פתאום אתה אומר, למה התחלתי עם זה? קשה לי, איך אני אסתורד את זה? זה בסדר, זה לגיטימי. זה עדיין לא שובר את כל המשוואה. אז נכון, גם כשאנחנו נמצאים במסלול כיפי וטוב, גם כשאתה הולך לטיול מתוך בחירה, או הולך לשחות בבריכה מתוך בחירה, יש לך פתאום רגעים שקשה לך כבר לשחות. זה לא הופך את כל המהלך לכפייתי. נכון? אז היום ככה, מחר אני בסדר, יהיה בסדר יותר. יש עליות וירידות, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אבל זה לא אמור להשליך לנו על כל התפיסת עולם. ככל שתפיסת עולם תהיה הרבה, מה שנקרא, כל הזמן נשנן אותה ברמה של רצון, של כיף, של שמחה, של עונג, של זכות, לא של חובה, של הכרח, של צריך, זה ילך ויעלם, גם אם יהיו באמצע ימים או שעות, שכן נרגיש את הקושי הזה. זה בסדר, זה חלק מתהליך. שום דבר לא חלק כל הזמן. בסדר?
אוקיי, תודה רבה. שוב פעם, אני אומר, אחד התוכניות שאני הכי אוהב זה התוכנית עם הרב.
תודה רבה, מחמם את הלב. בשורות טובות, לילה טוב, בהצלחה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
הוא חי תמיד איתי. סובלים מפצעים שלא מתרפאים? סוכרתיים, כיבים ורידיים, כוויות, פצעי לחץ, שושנה, פצעים מחבלה או חתך ניתוחי שלא נסגר? בואו למרפאת יעל אייזקסון, מרפאה מקצועית ואמינה, בה ניתן לסגור את כל הפצעים. מרפאת פצעים יעל אייזקסון, בבני ברק ובבאר שבע, 08-610-2525, 08-610-2525.
סליחה?
כן.
איך אני מגיע לקלפי ברחוב התשח?
מה הבעיה? כך הוא אשל הדרן ב-99 שח. הדרן במבצע מטורף רק ליום הבחירות. רוכשים מכשיר שמור ומקבלים ווייז הדרן ב-99 שקלים בלבד. כן, ב-99 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 80-97 בחשרות בית דין צדק בני ברק. כוכבית 80-97.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים. הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
מקרר הייסנס במבצע מטורף עד ליום הבחירות ברשת מחסני חשמל. קונים מקרר הייסנס ונהנים מתווי קנייה בשווי של עד 1,500 שקלים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים, 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
כשכולם באים, פעמיד סטור. מגוון ענק של כלים לאירוח במחירים של פעם בשנה. לדוגמה, סט צלחות מודרות החל מ-6 שקלים לחבילה ועוד אלפי פריטים לאירוח מושלם.
אבא, כשאתה בוחר לא להצביע, אתה נותן למישהו אחר להחליט עליי.
תקשיב לרגע צדיק, אם אתה לא הולך להצביע, אתה נותן למישהו אחר להשפיע על החיים שלך.
אין לכם זכות לוותר על הזכות. ב-17 בספטמבר כולם הולכים להצביע. מוגש מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
מורים ומנהלים, בואו לצרף מחשבה למעשה. הרשמו לתואר השני בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ה במכללה ירושלים, ותיהנו ממגוון קורסים מרתקים המשלבים בין עולם ההגות והמעשה ומשפע הטבות ומלגות. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו 02-6750-938. הלימודים בנפרד לנשים ולגברים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר קול חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שבנו אליכם לאחר הפרסמות. ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב, לילה טוב.
לילה מבורך.
מצאתי לשאול את הרב איזו שאלה ש... בוא נגיד ככה שזה לא פעם ראשונה שאני מתחבט על השאלה הזאת, ואני בטוח שיש עוד אחרים שכל פעם מחדש השאלה הזאת עולה, וזה עולה הרבה פעמים בחיים, לגבי הבחירות כמובן. מחר זה יום הבחירות ו...
אני מקווה שאתה שואל שאלות שמותר לנו ברדיו לדבר עליהם, אבל בסדר, בוא נשמע.
כן, כן, אני לא מציין אפילו שם של איזו מפלגה. אנחנו יודעים שצריך להצביע על המפלגות החרדיות, ואנחנו רואים את כל הפרסומים של המפלגות החרדיות, שזו חובה להצביע, וחתומים גדולי ישראל וכל הרבנים, לא משנה מאיפה אם זה... לא משנה איזה מפלגה, אבל אנחנו רואים על אחת משתי המפלגות החרדיות. וכל פעם חושבים במהלך כל הקמפיינים, אנחנו אומרים, נכון, הרבנים ביקשו, הרבנים הורו לנו להצביע, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים שייכות באמת לתוך המפלגה, לכל מה שהמפלגה עושה. יש לנו טענות, יש לנו שאלות, אנחנו לא תמיד מסכימים עם מה שהם עושים. כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על עצמי וגם על אחרים שאני רוצה לדבר לפעמים, כי תקופת בחירות מדברים תמיד על בחירות, לא יעזור כלום. והשאלה, יש כאלה שאומרים תשמע, אז אני לא מצביע בכלל, וזהו, אני לא אעשה נגד הרבנים, אני לא אצביע כמובן למפלגה חילונית, אבל אני לא אצביע בכלל, כאילו עזב אותי, אני לא נכנס לזה אפילו, לתוך הדבר הזה, למי להצביע. פשוט אני לא נמצא בתוך המשבצת הזאת, ואני לא עושה כלום. ואני לא מדבר על כאלה שלא מצביעים למפלגות חרדיות, אבל... אני מדבר על כאלו שכן רוצים להצביע, אבל הם... לא ממש בא להם לעשות את זה, כי הם לא מרגישים שזה שייך אליהם בכלל, כל המפלגות החרדיות. איך בעצם אנחנו צריכים להסתכל על כל... כל ההוראה הזאת של הרבנים, איך אנחנו יכולים לקבל את זה באמת, את הדבר הזה, כי אי אפשר באמת לא לחשוב או לא לראות מה שהם עושים או לא עושים, ואי אפשר להתעלם מכל התלונות שיש לנו אליהם. איך אנחנו יכולים להסתכל על כל הדבר הזה בצורה נכונה ולעשות את מה שצריך לעשות?
אז קודם כל אתה שואל שאלה מאוד מאוד טובה. יפה, אני שמח גם על גילוי הלב שלך, וכפי שאמרת, אני מאמין שיש עוד כמה ששואלים את השאלה הזאת, ובואו נעשה רגע סדר. אני אדבר קודם כל על הבחירות הקרובות ובאות, ממש בעוד שעות אחדות, ואם ככה יותיר לנו הזמן, נרחיב על מערכות בחירות בכלל. אני רוצה לומר לך משפט, אני בן אדם, אני לא יודע כמה שנים אתה מאזין לי, אני לא יודע כמה שנים אתה מכיר אותי, לא שמעת אותי אף פעם על פוליטיקה, לא מעורב בתוכניות אקטואליה, לא מדבר פוליטיקה, מתוקף כיף תפקידי גם כרב בשכונת צהלה בתל אביב. אני מתעסק, משתדל, מתעסק בנושא של קירוב, של איחוי, של איחוד, של גישור, ומה לעשות פוליטיקה כמו פוליטיקה, אם אתה בפנים, אז כמה שאתה מנסה להיות טוב, בסוף אתה בצד של מישהו. ואני לא חושב שאני יחיד, יש גם באמת, אני מכיר המון המון אנשים שבורחים מכל דבר שקשור לפוליטיקה. ובכל זאת, אני חושב שהמערכת הקרבה ובאה היא בכלל לא מערכת בחירות פוליטיות. היא מערכת בחירות תורנית, מאבק על יהדות עם ישראל במדינת ישראל, בארץ ישראל. אני אספר לך משהו שאמרתי אותו מעל כל במה בימים האחרונים, גם ברדיו, כאן, יום ראשון בשיחת היום, וגם בכנס שלנו בתל אביב עם הרן שר התורה, אמרתי משפט אחד. אם אני אדם ש-18 שנה גר בתל אביב, ומקרב, ומאחד, כמעט כל אדם שפוגש אותי אומר, טוב, אתה חרדי אחר, אתה לא מאלה. אם כל החרדים היו כמוך, משפטים מאוד מוכרים לכל חרדי שפוגש חילוני. ואם אני נכנס ביום שישי בפעתי העיר שלי, אחרי שחזרתי מביקור של הבן שלי בישיבה, פתח תקווה, ומקדמים את פניי שני שלטי חוצות ענק, בלי בושה, ענק, אני מדבר איתך על שלטי חוצות שאין עיוור שיכול לפספס אותם. שבה אחד כתוב, ממשלת אחדות חילונית, ומולו בצד השני כתוב, לא למדינת הלכה. צוותתי את עצמי אם אני נמצא בארץ ישראל, או שמה באיזשהו מקום באירופה, שכאן בארץ ישראל לא התביישו, עזוב בחדרי חדרים שאומרים את זה, מאחורי הפרגוד, בדילים פוליטיים, הכל בסדר. זכותו של כל אחד להגיד מה שהוא רוצה בשקט. מעל כל במה, בריש גלי, זועקים לא לתורה, לא לחרדים, לא לדתיים, לא למסורתיים. זה ממשלת אחדות חילונית, זה אומר גם לא למסורתיים. זה אומר אנחנו רוצים ניתוק מכל זיק. אני רוצה לספר לך משהו בנימה אישית. אני משדר הערב מירושלים, לא מבני ברק. ואני פה עם קבוצה של חבר'ה מהשכונה שלי בצהלה, ובדרך באוטובוס היה, אנחנו עושים עכשיו סליחות, הם שם בכותל, אני בהמשך חובר אליהם. היה שיח, וחלקם אמרו, תדע לך, שאנחנו כחילונים לא יכולים לראות את זה. וזה עושה לנו את ההפך. זה שנהיה טרנד, שמי ששונא דתיים, בשם הפלורליזם, בשם הפתיחות, מוכנים לקבל כל מיני סוגים של אנשים, ואין מקום כאן להזכיר אותם. אבל לא דת, לא דתיים, לא הדתה, לא מצוות, לא מסורת. אנחנו במלחמת יהדות, אנחנו במלחמת שורשים. אתה חושב, אני לא יודע כמה שנים ובין כמה אתה, אבל האם אתה זוכר אי פעם, שבראש כל חוצות זעקו שנאה כל כך קיצונית? דמיין לעצמך, אם היה משפט כזה נגד ערבים, או נגד חילונים, כמה תביעות היו במדינה לראשי הבחירות מהשופטים שעסוקים בזה. היה, אני רוצה לספר לך סוד. לפני, לא זוכר כמה שנים זה היה, כי אני באמת פוליטיקה, ואני זה שני דברים. איזשהו סלוגן, אם אני טועה, שאני מקווה שאני אגיד אותו מדויק, נתניהו טוב ליהודים. אתה יודע מה שהערבים עשו על זה? איך אפשר להוציא סלוגן בראש כל חוצות שמנדה מגזר מסוים? עשו על זה בלגן. אבל לצעוק חילונים ולא דתיים ולא להלכה, זה מותר. זה בסדר. הגענו למצב שאנחנו היום נאבקים על זכות הקיום שלנו. היהדות היא של יהודים, היא לא של דתיים. ולבוא ולקחת מגזר, לקח אפילו את המגזר הדתי-לאומי, שאין אדם במדינה שיכול לבוא ולומר שלא מדובר באנשים מספר אחד בצבא הגנה לישראל. המפקדים הבכירים ביותר, מלח הארץ, כיפות סרוגות. לבוא ולהגיד, לא רוצים דתיים, מה הם עשו לך? הגענו למקום שמוכנים להכיל כל קבוצה בעם, אני לא אנקוב בשמות, אתה מדמיין לבד על מה אני מתכוון, אנשים עם כל מיני סגנונות, אפילו הכי מוזרים והכי רזויים, ושאסורים על פי תורה ועל פי הלכה ועל פי דרבנן, כולם בסדר, פלורליזם, פתיחות, אהבה, גישור, אחדות, אבל רק חילונים, חס ושלום לא דתיים, חס ושלום לא חרדים, חס ושלום שלא יוכלו לשמור שבת, למה לשמור שבת? כפייה דתית. נאבקנו על שבת במדינות אירופה, לא במדינת ישראל. ראשי הממשלה הראשונים שהקימו פה את המדינה, שהיו חילונים לא פחות מהחילונים היום, תראה מה הם כתבו על השבת, איך היא צריכה להיראות בתל אביב. תראה מכתבים של בן גוריון, של בגין. גם החילונים פעם לא זעקו ככה נגד הדת והחרדיות והדתיים. אנחנו נמצאים במקום שזה ממש בושה וחרפה. אז היום אין בכלל שיקול מה ליצמן או גפני או מקלב או, או, או דרי, או לא משנה מי עשו לי או לא עשו לי, כן עזרו לי בבית ספר, לא. זה בכלל לא השיח. כי אם אני לא יהיה שם או אני לא אתן את קולי מחר, אז גם בית ספר שאני ארצה לבוא לבד לא יהיה לי, משום שלשם זה הולך, כי מחר נוסעים בשבת, אז מחרתיים יעשר חינוך תורני, ועוד כמה ימים יעשר גם לבנות סוכה, איך מישהו כתב השבוע, צילם את עצמו בונה סוכה, זה מצחיק אבל זה כואב, הוא כתב למטה, החלטתי לבנות סוכה עכשיו, כי יכול להיות שאחרי הבחירות גם את זה לא יכולים לעשות. זו בדיחה, אבל זו בדיחה כואבת. יש פה מלחמת יהדות. עכשיו, כל מי שהוא מרגיש שהוא חלק מבורא עולם, לא משנה כמה הוא דתי וכמה הוא חרדי וכמה הוא מקיים מצוות. תרייג או תרייב או טף או שתי מצוות. ויש לו קשר עם אבא בשמיים. הוא מבין שבורא עולם ברא את העולם והוא מנהיג את העולם ואנחנו חווים לו את חיינו. לא יכול לעמוד מנגד. זו בכלל לא מערכת בחירות פוליטית. זו מערכת בחירות של אנשים שמטריסים כנגד תורת ישראל ובורא עולם. שם אנחנו נמצאים היום. ואני לא אומר את זה מעצמי, תסתכל את הזעקות של גדולי ישראל, תסתכל את הזעקות של הפוליטיקאים, תסתכל את הזעקות של אנשים שגרים בשכונות, תסתכל איך פוגעים באנשים דתיים ברחובות, באוטובוסים, בחניונים, בפארקים ציבוריים. זה מזעזע. שאנחנו פה בארץ ישראל כיהודים, נאבק על דברים שאבותינו ואבותיהם של אותם מדברים, דרך אגב, אבותיהם של אותם שזועקים לא להלכה או לא למדינה דתית, נשרפו ונטבחו בשביל מצוות. זה פשוט לא בלתי נתפס. ופה במקום הזה, גדולי ישראל יוצאים מגדרם, מעבר לכל מערכת בחירות רגילה, כי הם מבינים שזו מלחמת יהדות. וכשמדובר באו להיות יהודי או לא, שום שיקול לא מעניין. כן, אז הוא לא... עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. אין ספק, אין ספק, שעל כל מפלגה, ועל כל נציג, ועל כל חבר כנסת, ועל כל שר, יש תלונות כאלו ואחרות, ויש אנשים שהוא הצליח לעזור להם, ויש פחות. אין ספק. אני מסכים. ואף פעם כולם לא יהיו מרוצים. אבל אנחנו מדברים פה על כוח אחר. אנחנו מדברים פה על כוח של מינימום, של מינימום של יהדות, של הלכה, של מסורת, של דת, של בתי כנסת, של מקוואות, של נישואין. דמיין עצמך מה הולך לקרות אם חוק הנישואין יעבור. נישואי תערובת. פה בארץ ישראל. זה נורא והיום. אנחנו יכולים לך לקלוט את מה שקורה פה, זה הרי מזעזע. אנחנו עומדים פה על מלחמה של מי להשם אליי, פשוטו כמשמעו, לא שום דבר אחר. ותראה את ההיסטריה, כך דוגמה רק, אני חושב שרבנים רבים עושים את זה, אני פשוט נותן דוגמה על מורי ורבי, כי אני פשוט מכיר את זה יותר מן הבית, פאר הדור והדרום, מרן שר התורה, הרב קניבסקי, שזה לא סוד שכל יומו זה תורה ורק תורה ורק תורה ורק תורה, ולסגור את הגמרא הזה, לקחת לו את החמצן. בשבוע האחרון, היהודי הקדוש הזה בן ה-91 שנה, התרוצץ בחמישה מקומות בארץ, מרוחקים וקרובים ושונים. זה תל אביב, אם זה אפולה, אם זה ירושלים, אם זה אופקים ואשקלון. נסע, אתה יודע מה זה בשבילו לנסוע? הטלטלה בדרכים, והביטול תורה, והכאב לב. הוא סערורי. יש פה מלחמה על הבית, יש פה מלחמה על בורא עולם. פה לדעתי אנחנו נמצאים. ובסוף, בסוף, 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 השיקולים שאתה מדבר עליהם הם נכונים, הם כואבים. בוודאי שהיה לי מאוד נחמד שאם אני מצביע מפלגה כזו או אחרת, שחבר הכנסת שמייצג אותי כל יום מתקשר לה וישאל אותי מה אני צריך, אבל אנחנו יודעים שזה לא ריאלי. גם אנחנו יודעים שהוא צריך להתייחס אליי מחוות שאני אתקשר אליו. לצערנו זה לא קורה, בסוף הוא בן אדם אחד שמה שנקרא מייצג 60-70 אלף איש. אני במקרה יודע, אני מדבר איתך אישית, על סיפורים שאני ניסיתי להתערב למען אנשים מכל הגוונים ומכל הסוגים, שתמיד הדלת של חבר הכנסת היו פתוחים למענם, אבל זה לא השיקול. בכלל אין פה דיון פוליטי. לוקחים מגזר שלם, שגם רוחנית מחזיק את העולם ואת הארץ, וגם פיזית. קח את כל הארגונים שיש לחרדים ולדתיים. קח את הצלה, את איחוד הצלה, את זקה, את זקה ישראל, את מגן לחולה, עזר מציון, את כן, עזרה למרפא.
אנחנו לא מצביעים פה כאיזושהי הטבעת מחאה.
בוודאי שכן, הפעם כן,
נכון,
הפעם זאת מלחמה.
וגם על הדרך, נכון, אבל זאת לא המטרה שלנו, אין לנו מטרה שזה הטבעת מחאה נטו. בסופו של דבר, כן אנחנו רוצים שיהיה משהו אחרי זה, משהו מעבר.
אני אשאל אותך שאלה, מה לדעתך תפקידם של חברי הכנסת החרדים בכנסת, או הדתיים? אני שואל אותך סתם, אתה עכשיו, לא אני מבין בפוליטיקה, אני לא יודע אם אתה, אני לא מכיר אותך, אני שואל אותך שאלה, מה לדעתך תפקידם של חברי הכנסת החרדים או הדתיים בכנסת?
אז אני מגדיר את תפקידם כמו שהם מגדירים את עצמם. הם אומרים שהם שלוחי הציבור, הם צריכים לעזור לציבור ולהיות קשובים לציבור, וכל מה שמסביב עכשיו.
אז במה הם חרדים? זה כל מפלגה חברתית היא כזאת. גם כך לא נגיד לך ככה, גם ביבי יגיד לך.
נכון, אבל...
אם תדייק, חברי הכנסת החרדים והדתיים אומרים שהם שלוחי דרבנן, לא שלוחי הציבור. מכיר את המשפט הזה? שלוחי דרבון או שלוחים של הרבנים?
כן.
למה? כי חבר כנסת חרדי ודתי נאבק על היקר לעם ישראל בקדושה. אתה פחות תשמע אותם כשמדובר על נושאים שאין להם קשר לדת. אבל רק מדברים על משהו שדת, כולם קופצים. למה? בשביל זה הם שם. הם שם לשמור על ישיבות, הם שם לשמור על תלמודי תורה, הם שם לשמור על השבת, הם שם לשמור על הצניעות, הם שם לשמור על הכבוד. כן, מה לעשות? אנחנו בכזו מדינה שלא כולם יודעים לכבד ולהעריך את מסורת ישראל, ואני אומר את זה בכאב גדול, אני מקווה שכולם יפתחו עיניהם ומוחם וליבם, ובשביל זה שם. בשביל להקשיב לך ולעזור לך להביא תקציב במשרד הפנים, יכול להיות שגם חברי כנסת אחר יכול לעזור לך. אני מדבר איתך פתוח. נכון שהוא חב חובה כלפיך, שאת חלק מהמגזר שלו לעזור לך יותר, אבל בגדול, הסיבה שהם נמצאים שם במשכן הזה, כדי להילחם על היקר לנו מכל. הנישואין, על טהרה, על שבת, על קדושה, על צביון, על צבא, על ישיבות, על כוללים, על דתות. נכון, העם שלנו צריך להתקיים, והאמונה שלנו שהתורה היא מחזיקת העולם, ותסתכל מה עשו לנו בקדנציה הקודמת. תסתכל איזה חוקים נפלו עלינו. תראה מה קורה. וכמה שנים לקח בארבע שנים האחרונות לתקן את כל העוולות שעשו פעם. וקיצוצים פה, ויעדים פה, וקשיים שם, וליבה פה, ובכל חומר מתערבים, בכל מקום רוצים לתעתע, לקצוץ, להרוס ולשבר. אם אתה שואל אותי, יכול להיות שאני טועה, והדגשתי שוב, אני לא מבין גדול בפוליטיקה, תפקידם של חברי הכנסת החרדים והדתיים הם לשמור על היהדות. צריכים גם לעזור לציבור, נכון. דרך אגב, לשכתם של חברי הכנסת החרדים, ולא אני אומר את זה, תבדוק את זה בסקרים ובכל לכאורה, אם אני אומר מדויק, תבדוק את זה, אין נתוני אמת, הם הלשכות הפתוחות ביותר לקהל הרחב על כל גווניו. ותבדוק את זה, נתונים, לא, אל תאמין לי. אבל זה לא רלוונטי, גם אם זה לא היה ככה. גם אם היו אנשים שלא עוזרים לציבור, הם שם לשמור על מה שיקר לך ולי. הם שם כדי שלך יהיה אפשרות לשמור על המסורת שלך ועל הדת שלך. הם שם כדי לילדים שלי יהיה חיידר, כדי לילדים שלי יהיה ישיבה כמו שצריך. הם שם כדי שבזאת השם, אתה תקים בית, אתה כל מה, יהיה לך קל, יהיה לך מסלול, יהיה לך הבנה. זו דעתי.
אז הרב אומר שההצבעה היא בעצם על המשך הקיום של העם היהודי פה?
פשוטו כמשמעו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זה המצב. כן. אני אומר לך, לקח אותי פה בדרך, לא יודע אם שמעת את תחילת התוכנית, נהג ערבי, כן, בשם מוחמד. והוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל ביום בחירות, אני לא מצביע. קשיב טוב סיפור. עכשיו תראי מהשעה 12. יום בחירות זה יום חופש, אני לוקח את המשפחה, גם ככה אני מצביע לערבים, לא סופרים אותנו פה במדינה, ולא מעניין אותי כלום. ככה הוא דיבר. שמה אני אצביע, אני אסוף את היום ויעמוד בתור ובקלפי, אני נוסע לטיול עם הילדים. אבל בחירות האלה כנראה שאני אצביע, הוא אומר לי. ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, מה זה שאני אומר? לא, אני הולך להצביע למפלגה חרדית או דתית. הייתי בהלם ערבי. שאלתי אותו למה, מה הם עזרו לך? הוא אומר, הם לא עזרו לי בכלום. אני רואה את השנאה הזאת שיש כלפם, וזה עושה לי את ההפך. אתה שומע טוב, ערבי, כואב לו השנאה שיש כלפי דתיים. בשבילי זאת הייתה שיחה הזויה, אני צוות את עצמי אם אני שומע נכון. הוא אומר לי, אולי אני אפילו אשים ג' ככה, ערבי אומר לי. לא שעזר לו מוישה גפני, או לי, לא, יש כאלה שבאמת עזרו להם, אז יש להם הכרת הטוב, זה סיפור אחר. אני מכיר כל מיני שמצביעים כל מיני, זה לא רלוונטי, אנחנו גם לא מדברים, זה לא עשיר, גם אסור לנו מדבר על זה. עכשיו כאן אנחנו לא עושים שום דבר שקשור לבחירות. מדבר איתך אג'נדה, קו. אנחנו היום במאבק על היהדות, כן, חבל שזה הגיע לשם, זה פשוט נהיה טרנד. זה נהיה טרנד שמי שרוצה לקושש קולות,
הוא מצהיר שהוא נגד דתיים, שהוא נגד תורה, והוא גדל בסקרים. מדברים הרי, האנשים שאומרים את המילים האלה, זה אנשים שאף פעם לא דיברו ככה. אנשים שאפילו במקורם הם קרובים לדת, הם פתאום הם גילו שזה, זה מביא עוד מנדטים. אז אם אני אצעק ואשאג בכל חוצות, אני שונא דתיים. אני נגד דת, אני בעד מדינה חילונית, שונא הלכה. לא אתן פה שיהיה אנשים שילמדו תורה. זה צובר תאוצה, אז למה שאני לא אהיה שם? לאן הגענו שמשפט כזה לכאורה עושה לאנשים קולות נוספים? זה בדיוק מלחמת יהדות. וכל אדם שיכול להשפיע מחר, עזוב את זה שהוא מקבל ברכות, תעזוב את זה, זה יזכה בדין, שזה דבר גדול מאוד. אנחנו רועדים בראש השנה, רוצים לזכות בדין ולהיות רגועים. וגדולי הדור מבטיחים הבטחות אינסופיות, סתם הם מבטיחים, נראה שגדולי הדור שלהם רווח פוליטי, חס ושלום. גדולי הדור מבינים שכל יהודי שמחר ילך להצביע למפלגה, שתיתן את הכוח להיאבק על היהדות, הוא מכריז לקודש ברוך הוא בערב יום הדין, אני שלך, ואני חייל שלך, ואני נאבק בשבילך, כי פה רומסים את הדת. זו בדיוק הנקודה. מקווה שעזרתי לך.
טוב, אני שומע רב את הדברים, אני גם מסכים עם הדברים, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו רואים אותם, ואין פה, צריך להיות באמת, באמת עיוור לכל הדבר הזה. אבל...
אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך משפט. אני חייב לך גם תודה והכרת הטוב. אני אגיד לך למה. העלית משהו שהוא יושב לך על הלב, לא התביישת, העלית אותו לשידור, אני בטוח שמאזינים רבים ששומעים מחוברים לשיחה הזו. אני שמח שנתת לי את האופציה לעלות לך, ושוב לדבר מקירות ליבי. אני חושב שהשיחה הזאת בטח הועילה לפחות לאדם אחד או שניים, וגם בזה עשינו הרבה.
אני גם מקווה, בעזרת השם.
תודה רבה לך, ולילה טוב. בהצלחה. והשיר הזה חותם את תוכניתנו ליום נפש החיים. תודה בראש ובראשונה לבורא העולם, הלקוח שנתן נותן וייתן לנו, ולקח שוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמי ובאהבה. תודה רבה לך, בורא העולם. אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. ואנחנו בוחרים בך, אנא עבד הדקות שבריחו. תודה מיוחדת לאורי כהן, הטכנאי, למוישי כאן, לשלום הפולק, העורך והמפיק האגדי, שעושה את מלאכתו נאמנה. תודה לכם, אז הנה כולך שהייתם איתנו עכשיו לילה קום מאוחרת, סליחה, מאותם מאזינים שלא הספקנו לדבר איתם. סליחה גם על האיחור שלי בתחילת התוכנית, אני מקווה להשלים לכם. אנחנו עם יוצא שלנו שוב להשתמע ביום ראשון בין השעה 6-7 עם תוכניתי, שיחת היום. וביום שני הבא, עם עוד תוכנית של נפש החיים. אם הסיבה שלחתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.
Dastuni be mitzvoy sechu be mitzvoy sechu Dastuni be mitzvoy sechu be mitzvoy sechu Ay ניבו ניבו חרטי סוני קידשנו מכוחנו אמי חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי ביום הבחירות מאזיני כל חי בוחרים בתורה גדולי הרבנים והמגידים בשיחות מרתקות בתשע בבוקר, הרב יצחק פנגר. בעשר, הרב מרדכי נויגרשל. ב-11, הרב אדירם רוצי. וב-12, הרב חנוך גברד. גם ביום הבחירות. כל חי זה כל התורה.
כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.